קודם כל, אני רוצה לברך אתכם. ברוכים הבאים. אתם באתם מאשקלון, נכון? גיבורי אשקלון. העיר הרי סופגת כל הזמן מתחים, ואני רואה שאתם שלווים בזכות הרב הצדיק שלכם, הרב ערן. זכיתם ברב מיוחד במינו. הנושא שברשותכם רוצה לשוחח כאן אתכם, זה המלחמה כמובן. סליחה שאני קצת מדבר בקול נמוך, אבל אני אשתדל להרים את קולי. אני רוצה להתייחס למלחמה, כיצד לראות אותה, וגם לא רק להסתכל, להתבונן מה קורה עכשיו, ומה יקרה מחר, אלא מה יקרה בכלל בהמשך בעם ישראל, המלחמה. לגבי המלחמה כתוב בחז"ל, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. ואנחנו בדיוק בזמן הזה. חז"ל מתכוונים כשאומרים בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא, הם מתכוונים לומר אחרי האלף השישי, אחרי האלף השישי שהוא יהיה רצוף במלחמות, בן דוד, מי זה בן דוד? המשיח, תהיה גאולה שלמה. ואני רוצה ברשותכם להתייחס לדבר הזה. אנחנו נמצאים מבחינת הזמנים, ההיסטוריה של המין האנושי 6,000 שנה. מאז האדם הראשון עד היום עברו כבר, אנחנו באלף החמישי, השישי, באלף אלפים, אבל 784, ממש. אם ייקח את זה על הזמנים, אז היום זה בעצם ערב שבת. הרבע האחרון של יום שישי, ערב שבת, בדרך כלל בזמן הזה מה כולם עושים? הכנות לשבת. וכולם בזריזות ומהר. אבל בין ההכנות לשבת של האלף השביעי, שמוצאי שבת. אחת ההכנות למלחמות. כמו שאמרתי, חז"ל אומרים, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. כמובן שהדברים האלה הם לא רק דברים באוויר, אלא דברים היסטוריים, דברים ממשיים. אנחנו בדור של מלחמות. מלחמת העולם הראשונה, הייתה, נהרגו ונרצחו מיליונים. מה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה? הצהרת בלפור והסכם סן רמו, שנתנו לעם היהודי, אמרו, מגיע לו מדינה, ואיזה מדינה? על פי התנ"ך. על פי התנ"ך גם עבר הירדן שייך לנו. וככה זה היה לכתחילה. אבל לצערנו הרב, מי שקיבל את המנדט לשמור את הארץ הזאת בשבילנו, זה היו הבריטים. לצערנו הרב, הם לא עמדו בהסכם הזה. קודם כל נתנו את עבר הירדן לבדואי, ואנחנו כאן את הארץ חילקו לערבים, ויותר מזה, מנעו מאיתנו הבריטים בתקופה הזאת גם עלייה, גם התיישבות. היה כאן קשה מאוד. אז זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, מלחמה גדולה, מלחמה עולמית. אחר כך באה מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם השנייה נהרגו 70 מיליון איש, בתוכם 6 מיליון יהודים נרצחו. זה מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת העולם השנייה, 3 שנים אחרי המלחמה, הקמנו מדינה. עוד צעד אחד בגאולת עם ישראל. מלחמת העולם השנייה נתנה איזה זרז להקמת המדינה. בא אחרי רצף של מלחמות. אני דרך אגב נולדתי במלחמת העולם השנייה. בתחילת המלחמה, בזמן המלחמה הייתי בן 8, ילד בן 8. גרתי בתל אביב, עליה תחנה המרכזית, והמצרים באו והפציצו את התחנה, את האוטובוסים על יושביהם וכל זה, ועד היום אני זוכר את זה. ואני אישית, הייתי ילד שובב, הייתי, היה שם איזה בית שבנו אותו, ואני הייתי בקומה השנייה, הייתי קופץ מהקומה השנייה, קופץ על הרמת חול. אני קופץ על הרמת חול, פתאום הופיע מטוס קרב מצרי, ויורה עליי. ואני ילד, אני, פתאום אני רואה מטוס צולל אליי, יורה עליי. אני רץ בזיגזג ככה, הוא בורח כמו עכבר, בורח, בורח. בא הביתה, משכב מתחת למיטה, זה היה המקלט שלי. זה הזיכרונות שלי ממלחמת העולם, ממלחמת השחרור. אחרי מלחמת השחרור באה מלחמת קדש. מלחמת קדש כבשנו את כל סיני, בסערה. אבל האמריקאים אז אמרו, אתם חייבים מיד לסגת ונסוגנו. ואני באותו זמן הייתי קצת שובב, שברתי את הירך בקפיצה משולשת, השכיבו אותי בבלינסון בבית חולים, פתאום מודיעים, כל החולים שלא צריך אותם, מפנים אותם, יש מלחמה, מלחמת קדש. שאתה מלחמה בינונית, בכלל דרך אגב, מלחמה זה אש. מלחמה גדולה זה מדורה גדולה. מלחמה קטנה זה אש קטנה. מאז שאני זוכר את עצמי ועד היום, כל הזמן מלחמות, גם בין המלחמות הגדולות, אין רגע דל. בכל מקום יש מערבים, היום שאנחנו רשים כאן בקסבה, אני לא מדבר כבר על המלחמה הזאת. אחר כך באה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, התקיפו אותנו כמו מלחמת השחרור, שבע מדינות, מצרים בדרום, עם סודן, ירדן במרכז, עם עיראק, בצפון, סוריה, לבנון. כולם התקיפו אותנו, מלחמת ששת הימים, מיום העצמאות עד המלחמה, שלושה שבועות עברו. מה נתנו להם בסוף? נוקאוט! מי יודע מה זה נוקאוט? אתם לא יודעים? אתם לא לומדים אגרוף? לא למדתם אגרוף? הרב, משהו לא בסדר כאן.
נעשה שיעור אגרוף.
אני אלמד אתכם. שמתאגרפים יש שמאלית ויש ימנית. השמאלית עושה ככה כל הזמן. עודפת את ה... זה מלחמות ההתשה. מאחורה יש אגרוף, יד ימין. מה עושים? ברגע שהוא מזדמן לו, נותן לו בפרצוף, מכה, קוראים למכה הזאת נוקאוט. זה מפילים. מלחמת השחרור הם קיבלו נוקאוט. כל הצבאות האלה, אנחנו היינו, לא היינו כלום. היינו בסך הכל 600 אלף יהודים כאן בערך, מסביב 100 מיליון ערבים. הם באים עם צבא, מאורגן, מטוסים וטנקים, תותחים, הכל. ואנחנו היה סטנים. מה זה היה סטנים? היה צינור כזה, שהיית יורה בו והיה מתפרק. זה מה שהיה לנו. לא, אני אומר, זה לא צחוק. אבל מי ניצח? מי קיבל נוקאוט? הם קיבלו נוקאוט, אף כל הצבאות האלה. אותו דבר מלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים בשישה ימים פיצחנו, הרסנו את כולם. אני זכיתי להשתתף כל מלחמה הזאת בתור חייל בירושלים, להילחם בירושלים. נפלו עלינו, במים קיבלו. תגידו.
נוקאוט.
או, סוף סוף, התעוררתם. זה היה מלחמת ששת הימים. פתאום נפתחו הגבולות. סיני בידינו, ישע בידינו, גולן בידינו, הכל בידינו. זה היה מלחמת ששת הימים. היינו באופוריה. התקדמנו בגאולה. התקדמים לאט לאט. אחרי מלחמת ששת הימים באה מלחמת ההתשה. זה השמאלית. רק הנוקאות מחכה בצד. ההתשה. אתם לא נולדתם כמובן. בהתשה המצרים ניסו להתיש אותנו. הייתה מלחמה קשה על התעלה בדרך כלל. שם הייתה מלחמה. בין המלחמות האלה, היו מלחמות קטנות. אני אז הייתי בחור צעיר, ואני בתור במילואים, היינו בבקעה, היינו כמעט כל יום התקלויות עם המחבלים האלה וכל זה. זה אש קטנה. אחר כך באה מלחמת ההפטרה, מלחמת יום כיפור, כמו היום, ממש. הפתיעו את כולנו. אני זוכר את המלחמת יום כיפור, כמו היום, גם זכיתי להסתתף במלחמה הזאת. הייתי למדתי אז במרכז הרב ביום כיפור באמצע התפילה, בדיוק כמו היום באמצע התפילה, התחילו לגייס אנשים תוך כדי כך, ולא ידענו, פרצה מלחמה, לא מלחמה, הרדיו לא עבד, לא היה טלוויזיה, לא היה טלפון, שום דבר. אז שלחו מטוס, כבר לא זוכר את הפירמה שלו, לא משנה, מטוס קרב כזה כבד, שהסתובב כאן בירושלים, ואני הלכתי עם אבא שלי בבוקר לתפילה, רבנו לברכה, הוא שואל, מה זה, באמצע יום כיפור מטוס קרב מסתובב סביב ירושלים? בהתחלה לא קלטנו, אחר כך קלטנו, קרה משהו. פשוט להודיע, להוטט לעם היושב בירושלים שפרצה מלחמה. ככה זה התחיל. מלחמת יום כיפור תפסו אותנו עם, אנחנו אומרים, עם הידיים קשורות לאחור. אבל מה הם קיבלו? איך, תגיד, חזק. עוד איזה נוקם. הגענו 100 קילומטר מקהיר. ואם היינו רוצים לכבוש קהיר, יכולנו גם, כי לא היה מה שעשו. שברנו, ריסקנו את כל הצבא המצרי. והצבא הסורי, 40 קילומטר מדמשק. אם היינו רוצים, היינו יכולים לכבוש גם דמשק. קיבלו נוקאוט רציני. זה היה מלחמת יום כיפור, שהיא דומה מאוד למלחמה הזאת. הפתיעו אותנו. המלחמות האלה באות שתי מלחמות. מלחמת שלום הגליל הראשונה, ומלחמת שלום הגליל השנייה, המלחמה. ועכשיו באה המלחמה הזאת, מלחמת, אני לא יודע איך קוראים לה עדיין, אבל איך?
מלחמת שמחת תורה,
בדיוק בשמחת תורה. למרות שקשה להגיד את המילה שמחה בסיטואציה הזאת, אבל מלחמת שמחת תורה וגם הייתה מלחמה שהפתיעה אותנו. מה אתם חושבים הם יקבלו עכשיו? אני אשאל אתכם חידה, מה הם יקבלו עכשיו?
לא קרה.
ועוד איזה. אין ספק. קבלו מכה ניצחת. הפעם אני מקווה שלהם באמת מכה. למרות שהיה מלחמת, אני זוכר מלחמת ששת הימים. אחרי המלחמה שממש הרסנו את כל צבאות ערב. אסף אותנו המפקד. לבית קפה בירושלים, את כל סגל הפיקוד, אמר, רבותיי, אני מודיע לכם עכשיו, יותר לא תהיינה מלחמות. אז, כולם מחאו כפיים. מאז עברנו ועברנו ועברנו. לא במקרה הדבר הזה. ככה נגזר הדבר מן השמיים. שהדור שלנו, דור התחייה, דור התקומה של עם ישראל, הוא רצוף במלחמות. ככה זה נגזר. ואחת המלחמות זה המלחמה העכשווית. אנחנו מצפים לתוצאות שלה. עכשיו התלפן אליי הנכד, שהוא בהנדסה קרבית, שאתה מה אתה עושה? אומר, אנחנו מתכוננים, אתה יודע מה לעשות? בדיוק, אני יודע את התפקיד שלי, אני יודע מה לעשות, אני יודע לאן ללכת וכל הדברים האלה. לא רק הוא, אלא אלפי, רבבות, חיילים ויותר, עכשיו נמצאים במסור כזה. אנחנו יודעים את התוצאות. אין לנו ברירה. אסור לנו, אנחנו לא יכולים להפסיד במלחמות. תהיה מלחמה עם ניצחון גדול מאוד. רק התפילה שלנו, שלא יהיו הרבה קורבנות במלחמה הזאת. זאת תהיה התפילה. אבל קרה כאן במלחמה הזאת דבר באמת שינוי לא רק במימד הצבאי, המדיני, שאנחנו רואים אותו עכשיו, אלא גם דבר יותר פנימי, נאמר. התגלה הפרצוף האמיתי של האויבים שלנו. יש לנו באמת עם עסק עם אנשים שהם רוצים לחלותינו ואורגנו לעשות לנו את מה שראינו בשבת. לכולם. זה לא עניין של מקום נקודים. והעם מתפקח. מתפקח והתפקח. אם לפני המלחמה דיברו על שתי מדינות, מסדר, שתי מדינות, והיה השקפת עולם שהרימו דגל שכאילו מדינת כל יושביה, טשטוש גמור של היהדות והמסורת והכל, אם זה היה לפני המלחמה, ביום אחד הכל נמחק. הכל נמחק. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב מבחינה לאומית של בירור הזהות שלנו. אני לא מדבר על ישיבת אשקלון. שם אני בטוח שמדהים מה הזהות שלנו. הבעיה היא העם בכללותו. צריך בירור. מה זה עם ישראל? מה מייחד אותנו? מה מאפיין אותנו? מה מבדיל אותנו? בין אומות העולם. זה השלב הזה. אבל גם, לא רק מה מבדיל אותנו, אלא גם מה הייעוד שלנו. מה ייעודו של עם ישראל? וייעודו של עם ישראל כבר נאמר אצל אברהם אבינו. ואברהם אבינו, מה אנחנו אומרים? אשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך, כל משפחות האדמה, כל האנושות כולה תתברך בנו. והתקיים בנו, והפסוקים של הנביאים מדברים, ונערו אליו כל הגויים, כתיב בתפילה יקרא, לכל העמים במהרה בימינו.
אמן.
אמן. זה מה שמצפה לנו אחרי המלחמה. זה יכול לקחת דור, שני דורות, שלושה דורות, לא משנה. דבר אחד מדבריהם, לא ישוב אחור. כל מה שהם הבטיחו לנו, מתקיים לנגד עינינו. ככה צריך לראות את הדברים. זהו, עם תשומו של תהליך של גאולה, כל מלחמה כזאת זה כמו צירי לידה. צירי לידה הם כואבים, אבל האישה יודעת שבסופו של דבר, מה נולד, הופיעה נשמה חדשה לעולם. ככה גם אנחנו. כל המלחמות האלה זה קשיים וכל זה, אבל בסופו של דבר תבוא גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. עכשיו, ההזדמנות שאתם כבר איתי כאן לשאול שאלות. לא כל יום נופל לידכם טיפוס כמוני, נכון? בבקשה. אצלכם אסור לשאול שאלות.
לא, הפוך, חייבים לשאול שאלות.
חייבים.
אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה התעוררות גדולה בעם.
אחרי
מלחמת...
כל מלחמה זה עוד שלב בגאולה.
כן, אבל ודאי אחרי מלחמת יום כיפור. כנראה שהמלחמה הזאת בגודלה, הכמות האיכותי, היא תוליד תנועת תשובה עצומה.
אני מקווה כך.
אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל את זה, לעבוד לזה.
נכון, אתם, בני הישיבה, אתם הדוגמה, נאמר. לאן צריך להגיע? להגיע לאנשים חדורי אמונה, חדורי ציפייה, ציפית לישועה. ככה אנחנו צריכים בדור הזה, ואתם, אנחנו הציבור, הציבור הדתי-לאומי, הוא בעצם מהווה את ה... את ה... איך קוראים לזה היום? ווז, הווז של הדור שלנו. הווז של הדור שלנו. כן? אתה צודק. אבל צריך לעזור בסבלנות. למה? כי תהליך של שינוי זה כרוך בדורות. זה לא בזבנג וגמרנו. דבר שבא פתאום, קווה פתאום. זה תהליך, תהליך, תהליך. אני היום יכול להגיד לכם בוודאות שאני הגעתי לעולם התורה. כל עולם התורה שחדור אמונה, תורת ארץ ישראל וכל זה, היו כמו כל החדר הזה. היום בלי עין הרע. כל ארץ ישראל. ישיבות, אולפנות, מכללות, תלמודי תורה, מה לא? בתהליך. בעזרת השם כולם יחזרו בתשובה. עוד שאלות. כן.
האם זה התקדמות בגאולה חייבת להיות דרך מלחמה דווקא?
מה? לא שמעתי.
האם ההתקדמות בגאולה חייבת להיות דרך מלחמה דווקא?
האם התקדמות בגאולה חייבת להיות דווקא דרך מלחמה?
אני לא קובע את זה. אתה רואה בחוש, אני סרטטתי לכם את כל המלחמות עד עכשיו, בשביעית מלחמות, במושא שביעית בן דוד, אתה יכול להגיד ככה או אחרת, אבל הכל איך אומרים, הכל מלאלה, מלמעלה. אנחנו לא, אנחנו לא עם שואף מלחמות, המלחמות באות אלינו בלי שאנחנו נרצה מהן. כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה מה שהיה, גם המלחמה הזאת כמובן. אבל אל תיבהל, אני מבקש את זה. אל תדעת. אנחנו דורשים מלחמות. אני נלחמתי, ילדיי נלחמו. עכשיו נכדים שלי נלחמים. יש לנו 12. נכדים, חתנים, בכל החזיתות, כרגע. ואני בטוח שהלוואי שזה יהיה מלחמה האחרונה, אבל אם זה לא תהיה מלחמה, הדורות הבאים גם ימשיכו. לא בגלל שאנחנו רוצים בזה, אלא בגלל חלק מתהליך אלוקי. אתה מבין? אבל אני רוצה לכם עוד דבר, סליחה, כן, רציתי לשאול משהו? כן.
האם התפקידים, התפקיד של בחורי ישיבות בזמן מלחמה, הוא אך ורק ללמוד תורה?
אז רציתי לדבר על מה שאתה שואל כרגע בדיוק. מה עלינו לעשות בעת כזאת? בשביל להבין מה עלינו לעשות, אתם צריכים להבין שאנחנו כולנו צבאות השם. כולם. כל העם היהודי זה צבא אחד. מה שמאפיין בצבא, ברגע שאתה מתגייס לצבא, יש כאן מישהו שפה התגייס לצבא. ברגע ש... איך קוראים לך?
משה דוד.
דוד?
משה דוד.
ברגע שאדם מתגייס לצבא, הוא נהפך מאדם פרטי לאדם כללי. אני, כשאני הגעתי לצבא, הסבירו לי את זה בדרך הקשה, אבל איך הוא הסביר לי, הממקף שהייתי בטירונות, הסתכל לי בקנה של הרובה, מסתכל, מה אני רואה כאן? הרסת את כל צבא ההגנה לישראל. אני הייתי טירון. אני הייתי טירון, טירון, יודעת מה רוצים ממני? מה עשיתי? יש לך פיל בקנה, פיל זה גרגר של חול בקנה. בתור הייתי צריך לנקות את הקנה. ולא הבנתי מה רוצה. איך הרסתי את כל צבא ההגנה לישראל מהגרגר הזה בקנה? כן. אתה חייל, אתה חלק מכל צבא ההגנה לישראל. וכל חייל הוא מייצג את כל הצבא. זה לא עניין פרטי. אתה מייצג את כל צבא ההגנה לישראל. ברגע שלבשת מדים, נפכת לאדם כללי. אתה כבר לא אדם פרטי. בהופעה שלך, בהתנהגות שלך, וכל כל הדברים האלה. אבל זה לא רק צבא הגנה, זה כל עם ישראל. כל עם ישראל הוא צבא אחד גדול. אם זה כך וזה כך, אנחנו צבאות השם, לא רק ביציאת מצרים, אלא אנחנו צבאות השם גם עכשיו. אז כל התנהגות שלנו, הפרטית שלנו, היא נוגעת לכולנו. היא לא נוגעת לי רק, משפחתי או משהו כזה. לכן, בתקופה כזאת, או בכל תקופה, אבל צריך לקדש שם שמיים. מה זאת אומרת לקדש שם שמיים? לשמש דוגמה. כך חכמים אומרים, מי שקורא ושונה ומשמש את תלמידי חכמים, ואומרים כמה נעים הנושא ונותן באמונה, כן, דברה בנחת עם הבריאות וכל זה, זה נקרא לקדש שם שמיים. אז אתם צריכים לקדש שם שמיים, להיות אנשים יותר טובים, ביחסים בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, למשפחתו, לכל דבר. בזה שאתה עושה מעשה טוב קטן, אתה מחזק את כל עם ישראל. והקטן הזה נהפך לגדול. זה כמו אותו גרגר בקנה ששייך לכל צבא ההגנה הישראל. אז מה שאנחנו מצווים לעת כזאת, זה להתחזק. להתחזק ולשמש כזה שם שמיים בהתנהגות שם, במידות, במשפחה, בחברים, בכל דבר. זה באופן כללי, באופן פרטי, לחזק את המשפחות של המגויסים, של אלה שנפלו ואלה שנפלו בשבי. לחזק אותם, מה שיותר. להרים טלפון. כל אחד, אם מי שמכיר או מי שיודע. הנה, עכשיו סיפר לי אחד העובדים כאן, שבמכון מאיר ארגנו גרעין תורני, ועשו 60 משפחות שהבעלים שלהם הלכו לצבא, והפעילו אותם. זאת אומרת, עשו להם פעילות וזה, וחזקו אותם וכל זה. נושא פשוט, אבל מחזק מאוד. אז זה באופן פרקטי, באופן מעשי, שמותר לכל אחד מאיתנו. זו תשובה לשאלה שלך. כן, בבקשה.
הרבנים כתבון קודם על התשובה של בעולם.
סליחה?
הרבנים קודם דיברו על התשובה שיש עכשיו בגלל המלחמה, שכאילו צפה עכשיו פתאום. מה, איך אנחנו כאילו לוקחים, איך אנחנו מצליחים לממש את ה... פוטנציאל שכאילו,
זאת אומרת, איך אומרים לאנשים? על ידי קידוש השם. דוגמה אישית. אתה יכול לתת נאומים גדולים מאוד וכל זה, אבל אם אתה בעצמך לא משמש דוגמה, זה מרחיק. אז דוגמה אישית בנכסי אנוש בעיקר. אין לך דבר שיותר מקרב מאשר אתה משמש דוגמה מבחינת המידות שלך. יש לך מידות טובות? כן או לא? ככה ככה,
לא?
יצא לך פעם לקוס?
יצא לי.
לא נקרא לקדשים שכבר הבנת. לא תדעתי, צריך גם לדבר כמובן, אבל העיקר זה הדוגמה האישית. עוד שאלות, כן. בבקשה.
לכאורה...
רק בכל רע.
לכאורה, מה שקדם המלחמה הוא מה שיוביל לתוצאות טובות אחרי המלחמה.
בהחלט, זה תהליך אחד. אי אפשר לנתק את מה שהיה לפני המלחמה למלחמה ואחרי המלחמה. תהליך, אני רוצה להזכיר לכם שלפני המלחמה היה כיתוב גדול בחברה הישראלית. ודיברו על מדינת כל יושביה ועל הקמת שתי מדינות לערבים, הפיפרדות וכל מיני ביטויים כאלה. זה היה באמת כואב הלב לשמוע את זה, לראות את זה. פתאום, ביום אחד, הכל השתנה. הכל השתנה. אל תסתכלו על המסכים, בסדר? אבל בחברה, הכל, הרחוב השתנה, הצבא השתנה, הכל, כולם ביחד. אין סירוב, אין סירבות, סרבנות, כלום. וזה מהפך, זה שינוי גדול מאוד, וחשוב מאוד.
מה
היה
הצד יותר מהותי, אבל איזה חלק?
מה?
איזה חלק היה יותר חשוב?
לא שמעתי.
איזה חלק היה יותר חשוב? לפני המלחמה או אחרי המלחמה?
זה הכל ביחד. אנחנו נמצאים בתהליך היסטורי של 100 שנה של מלחמות, ויותר. זה לא מקרה, אין כאן מקריות, זה תהליך. מי שמתבונן רואה שהכל זה עד באלוקים, הכל זה, זה ברוך הוא מוליך את זה. עוד שאלות. כן, בבקשה.
כיצד שם רואים בבקשה?
בכל רם.
אני אגיד יותר בכל. עכשיו אחרי מה שלהינו, כיצד, האם בכלל אנחנו צריכים עכשיו לחזק את האמונה שלנו בטוב של האדם, באופן גם היחס שלנו לערבים הישראלים ולא בכלל פלסטינים?
כי
זה
כאילו האמונה באדם
אמור להתפתח עכשיו
ביחס
לאומה
הערבית או לאסלאם. קודם כל קיבלנו, איך אומרים, תודעה שיש לנו עניין עם אנשים מאוד אכזריים, וכמו שקורא להם נאצי, מה זה נאצי? שונא יהודים. ולא משנה אם אתה דתי או לא דתי, ימני, שמאלני, זה לא משנה. הם רוצים להרוג אותנו, לרצוח אותנו במיתות אכזריות, כמו שראינו זה ממש, חווינו את זה בשבת. את שואלתי מה לשאר הערבים? אני לא יודע. רק בוחן כליות ולב יודע מה מתחולל. אני יכול להגיד לך את הערכה שלי, אני לא, אבל לא... הם נמצאים, ערבים, במצב לא פשוט. הם מפחדים, הם מפחדים, הם מצפים למלחמה הזאת לראות מה תהיה התוצאה. שאל אותי איך אני מפחדים, נסעתי היום, לפני הצהריים, מכוכב השחר לכאן, אין ערבים. שאלתי את מי שנסעתי איתו, מה, עשו להם עוד שרמן? לא. הם מסתגרים בתוך הכפרים שלהם. פתאום הכל שקט, שקט. הם מפחדים, ויש להם סיבה לפחד. סיבה לפחד, אני אגיד לכם יותר מזה. מלחמת שחרור, ברחו מכאן הערבים מיליונים, לא מיליונים, לא היו אז, אבל היה... מלחמת 6 הימים, אני הייתי עד, 10,000 ערבים ברחו, לא שגירשנו אותם, לא גירשנו אותם. מלחמת 6 הימים, הצבא המצרי זרק את הנעליים וברח מעבר. אחד אותם פחד ואימה, מלחמת 6 הימים. אני זוכר אפילו נסענו מיד אחרי המלחמה, נסענו ליריחו, מירושלים ליריחו, בדרך שיירות, שיירות של ערבים, היה יום חם מאוד. הם היו עצמאים מאוד. אז לקחנו את המימייה שלנו, השקענו אותם. למה יש לנו לב טוב? מה לעשות? אבל הם ברחו, הם פחדו. שאלו אותי, למה הם ברחו? הרי לא גרשנו אותם. הם ברחו מירושלים, מהכפרים, מכל מקום. אלא יש עניין פסיכולוגי. איך אני מבין את זה? הם תכננו לרצוח אותנו במלחמת ששת הימים, מצאו תוכניות כמו עכשיו של חמאס, מצאו תוכניות ברמלה לכבוש את הירדנים, לכבוש את מוצא, לשחוט את כל האנשים שם, נקמה על דיר יסין וכל הדברים האלה, לעשות, מצאו את זה כתוב, בפקודת מבצע, כל הדברים האלה. תארו לעצמכם, הם חשבו לרצוח אותנו, במיטות אכזריות, ופתאום הכל התהפך עליהם, מה הם חושבים? מה שאנחנו ניסינו לעשות להם, ליהודים, הם בטח יעשו לנו. ומה קורה? ברחו. ברחו. ככה אני מבין את הבריחה האמונית שלהם. אותו דבר היום, המעשים שהם עשו הערבים, החמאס הזה, עשה בעוטף עזה, על הפנים שלהם. הם פוחדים פחד עצום. שמה אנחנו נעשה להם את הדבר הזה. אנחנו לא כאלה. הם פוחדים שנעשה להם את זה. ולכן עכשיו יש הכל שקט, שקט. ממש שקט. מה יהיה הלאה? אני לא יודע. אנחנו לא יודעים איך תתפתח המלחמה. מלחמה, אתה יודע איך היא מתחילה. אף פעם אתה לא יודע איך היא מסתיימת. האם זה ייגמר ברצועת עזה, או בביירות, או בדמשק, או בטהרן, או משהו כזה. לך תדע. כל המלחמות הגדולות התחילו כמו אש קטנה. התפתחו למדורה גדולה. לך תדע. אבל מה אני בטוח? מי ינצח? מי ינצח? עם ישראל חי וקיים. נצח ישראל לא ישקר. נצח, יש לו שני מובנים. נצח זה ניצחון, וגם נצח זה נצחיות. נצחיות, זאת אומרת, דבר אלוקי. זה עם ישראל. בואו אני אספר לכם סיפור קטן שתבינו. יש, היה לי בשעתו קשר עם מוסלמי דתי. קראו לו סלח, זה היה השם שלו. והיינו מדברים בינינו. הסלח הזה, כשאנחנו מדברים, שואל אותי פתאום, תגיד, מה כתוב אצלכם בתורה יהיה בסוף, להתכוון לאחרית הימים? מה יהיה? אני שואל אותו, עונה לו בתור יהודי, מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף, באחרית הימים? אז הוא אומר לי, הסלח הזה, הסייף, סייף זה חרב של האסלאם, לכבוש את כל העולם, כמו שהם רוצים עכשיו. כל הדש הזה וכל הבין לדן הזה וכל... הם רוצים לכבוש את כל העולם. לקוף את האסלאם על כל העולם, כמו שהם קפו את האסלאם על כל המזרח. הם רוצים לראות כל העולם. אז כך הוא אומר לי. אז שואלתי, נו מה אצלכם? אבל אצלנו כתוב בתורה של היהודים שיש מלחמה גדולה. שאיזה מלחמה? אמרתי, קוראים לזה גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? הוא שואל אותי. הוא לא יודע לבטא את זה. אמרתי, זה מלחמה שכל העולם יהיה נגדנו. ולא רק זה אומר. אני אומר לו. הוא שואל אותי, גם אמריקה תהיה נגדכם? אמרתי לו, כן, גם אמריקה. מבסוט חלש. זורח מקצה לקצה. הוא קצת פיקח. הוא שואל אותי, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? הוא מאמין לתורה של היהודים, לא לאסלאם. אמרתי לו, אנחנו, אמרת לכם. הוא שואל אותי, איך, איך, איך תנצחו? כל השיחה הזאת הייתה ביום הראשון של האינטפאדה הראשונה. הוריד אותי כאן, לקחתי טרמפ לרמזורים של מרכז הרב. אני אומר לו, איך תנצחו את כולם? אמרתי לו, תראה, לנו יש פצצה שאם אנחנו זורק אותה על דמשק, כל דמשק מתים, הלשון בחוץ והעיניים יוצאות. זה כתוב בנמי זכריה, זה כתוב. אמר לי, איך, איך? הוא אומר, נפעם. זה הפצצה, קוראים לה ניוטרון. והפצצה הזאת לוקחת את כל החמצן ברדיוס כמה קילומטר, וכל מי שנמצא שם הוא מת בעמידה, כמו שהנביא זכריה אומר. הוא היה מבוהה למוסלמי הזה. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי כמה, רק פצצה אחת. אמרתי לו, יש לנו הרבה. הוא היה מבואס כל כך. אז זהו, שאלו אותי מה יהיה. דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחורה. בעזרת השם אנחנו ננצח, ננצח בגדול. טוב, רבותיי, עכשיו תפילת...
יש לנו עוד שיעור עכשיו עם הרב
מאיר. אין לכם.
הרב יברך אותנו ברכת כהן וגם את החיילים שמגויסים, כולם וגם את החיילים שלכם.
קודם כל אני אברך את אתכם, תצליחו בלימודים, תקדשו שם שמיים, כל המגויסים, לכל השבועים ולכל הפצועים, שהשם ישלח להם ישועה גדולה, רפואה שלמה, בעזרת השם. אנחנו נעשה, אני מפקד לו, תהיו חזקים ותחזקו את כל מי שצריך לחזק. אני מבקש לא להסתכל במסכים, אתם מסתכלים לפעמים, במסכים. אתם לא יודעים מה זה מסכים.
זה לא הגיע לאשקלון.
זה לא הגיע
את אשכנית.
זה
לא
מקום, זה
מסך.
גם הנקב וגם המסך.
למה? כי המסכים מטילים עלינו לפעמים פחד ואימה. עזבו את זה. עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר.